אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, אפרת ברזל, אנחנו מתחילות את השעה השנייה. אני רוצה להקריא משהו, בסדר? הבאתי, ואנחנו ממשיכות.
אין בעיה.
אני רוצה להקריא משהו ש... בשבת האחרונה, שוב קראתי אותו לעצמי. זה מתוך הספר שלי, עכשיו אני מתפללת, וזה... זה הולך ככה. אני מדברת כאן עם חברה חילונית שלי, ב-455 עמודים, וקוראים לה לירי, ואני מספרת לה... אני אומרת לה, את יודעת שיש הבטחה אצל בורא עולם אלינו בני האדם? זה שואלת איזו הבטחה. את מכירה בהגדה של פסח את ואי שעמדה? את השיר? ברור. מי זו ההיא הזו? שאלתי אותה. חשבת עליה פעם?
איזו היא?
זו שעמדה, ההיא הזו. ההיא הזו היא הבטחה. הבטחה לאבותינו ולנו. איזו הבטחה? אם אני אגיד את הביטויים גלות וגאולה, זה יצרום לך עכשיו? יש לך עדיין פחד ממני בקטע יהודי? כן, לא, לפעמים כן, פוחדת להיות חופרת. מה גלות וגאולה? דברי. זה נשמע כמו גלית וגאולה, שתי בנות לא משהו. אין לו סתם שתי מילים דומות, אני עונה לה. יש להם עניין משותף עם המילה גלגל. כמו בשיר גל, עוד שנה, גל, עוד שנה. גלגל מסתובב וחוזר לאותו מקום. בדיוק כמו סקירת מעגלים עם עצמנו. דיברנו על הכוח הזה 1,000 פעם בשיחות שלנו, שתינו. כשקורה משהו בתקופה מסוימת בחיים וכואב, אבל יש הבטחה שבדיוק בכאב הזה יבוא ריפוי, גלגל, נו. במקום שיש שקע, יבוא תקע. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן. יש הבטחה מבורא עולם שהכל יחזור לאחדות. הכל יתחיל מאחדות ויחזור אליה. מאותו מקום. בגלל כל מיני סיבות ובעיות יוצא פירוד. זה כואב. אבל זה מכוון. זה עצוב. זאת הגלות. גלות פיזית, גלות רגשית. רצון להרגיש משהו רגוע ושלום ושלם שאין. ההבטחה היא שהכל חוזר אל איחוד. בדרך מרגישים את הגילה הזו שדיברתי איתך עליה קודם. אז מה את קולטת? חכי רגע. הפסקת פרסומות? ואחר כך מה את קולטת? אביגיל נולדה?
כן.
הייתה גלות? נהיית גאולה?
נהיית גאולה.
אבל הסיפור ימשיך הלאה. אומקה דליבה, אנחנו ממשיכות בתוכנית גאולה. גאולה של אמירה בן גיגי. ובחינת ובחינת גאולת עצמנו בשלבים לזהות קשה, המתנה, היינו באביגיל של נולדה.
כן.
לאן אנחנו הולכות עם זה?
עכשיו אנחנו הולכות עם זה. אביגיל נולדה והיה שמחה כזאת גדולה ברעננה, זה היה, אני חשבתי אבל שככה כל אישה מקבלת, כאילו אישה שיולדת, כי ממש כולם שמחו, כולם באו, כולם פללו, היה מין משהו באוויר ככה, אביגיל נולדה סוף כל סוף, ואחר כך ברוך השם אחרי שנה וחודשיים הצלחתי להביא שוב פעם תאומים, שזה היה ממש כולם ככה, אבל אז כבר זה התרגלו, כאילו זה משהו כזה שכבר אומרים כאילו שלא נתרגל לגאולה. אז ציפיתי עוד פעם לאהבה הזאת ולחיבוק הזה שקיבלתי, וילדתי תאומים ולא כל כך באו, אז אמרתי בסדר, גם לא נורא, כי ילדתי שני תאומים בלידה רגילה, והתאום הוא היה מאוד גדול והיה שעה בין תאום, בין ילד לילד. אבל אז בדיוק היינו ככה, ניסינו לפתוח עסק, אני ובעלי, כי הוא תמיד היה עצמאי, ואחר כך הוא הפך להיות שכיר, וראיתי שכדאי שהוא יהיה עצמאי, אבל זה לא כל כך הצליח, וכשהגיע הזמן הברית, בדיוק ביום של הברית, סגרנו את העסק, העסק שלנו נפל. זוכרת, הוא בא להגיד לי שזהו, סגרו אותנו בבנקים, סגרו אותנו בכל דבר, אז אני אומרת לו בדיוק, אז תהנה, היום זה יום הברית, כאילו תהנה, לא נורא, תהנה, אחר כך כאילו, אז זה היה גם איזושהי גאולה ככה של שני, וגם גאולה של בן. אני גדלתי ממשפחה של בנות, אמא שלי יש לה אחיות, ומאוד מאוד רציתי בן, עוד שחזרתי בתשובה, רציתי בן שילמד תורה, שילך לישיבה, שגם כן יעמוד מתחת לטלית אצל המרוקאים בראש השנה, אני לא זוכרת בדיוק איזה חג ראש השנה, עומדים מתחת לטלית ואומרים המלאך הגואל אותי, ממש רציתי ככה שיהיה לי בן, וגם כן הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי.
שמחת תורה?
כן, שמחת תורה, אבל בדיוק הייתה את הברית, אבל התחלנו ככה לאט לאט ליפול כלכלית. אז היה לנו, הגענו הביתה והיה לנו שלושה ילדים, היה המון אור בבית, אבל לגדל אותם זה התחיל כבר, זה גם כן עוד פעם איזשהו קושי מאוד מאוד קשה.
אני מעריצה כל אימא לתאומים, כל אימא בכלל אני מעריצה, אבל
זה היה שלישייה.
זה פשוט לא הייתה.
זה היה שלישייה.
שלישייה, כי הייתה את אביגל קטנה.
קטנה, הייתה בת שנה וחודשיים. זה היה שלישייה, והייתי לבד. אימא שלי הייתה כבר אישה מבוגרת, אנחנו גרנו גם בבית עם קומות בלי מעלית. זה כבר היה יותר מדי קשה קצת לטפס במעלית. הם היו כבר באים לבקר, אבל לא הרבה בגלל המדרגות. לא ידעתי מה לעשות. אם דווקא רצתה מאוד לעזור לי, אבל גם אני, היה לי גם איזשהו, זה גם דבר כזה שצריך לוותר עליו. אני יודעת הכל, אני יודעת הכל, את לא צריכה לבוא, זה לא היה נכון, כי בערב הראשון שהבאתי את אביגי, לא ידעתי להכין מטרנה, ולא הסתדרתי עם המשאבה של החלב, והיא אמרה לי שהיא לא ישנה כל הלילה, אמא שלי מסכנה. אבל בסוף,
זאת אומרת, בשלבי גאולה, אם אנחנו מתייחסים לזה, לפעמים מגיעה המתנה מבורא עולם, ואנחנו עסוקות בהתמודדות איתה, ואנחנו לא זוכרות כמה, הנה, זה לא פשוט, כשלפעמים מגיעה הגאולה.
כן,
רואים את זה גם ביציאה ממצרים, תחזיר אותנו לקישורים, לאבטיחים. רגע, רק שנייה.
כן, אז אבל בכל זאת התפילה הייתה ככה תמיד בלב שלי ובפה שלי, וההתמודדות עם שלוש ילדים קטנים הייתה מאוד מאוד קשה, והיה לי ממש מתנה מבורא עולם, כל הקושי. חייבים, אנשים חייבים, חייבים לראות בכל קושי את יד השם, כי היה לי מתנה, הייתה לי שכנה מלמטה שהבעל שלה עבר גבר מוחי, והוא הכנסה אותו לבית אבות, ויום אחד היא הייתה חברה של אמא של בעלי, אמא של בעלי כבר לא הייתה בחיים, ואז היא דפקה לי בדלת, והיא ראתה את כל הבלגן ואת הקושי שלי, היא קלטה את זה, והיא נשארה איתי עד שהקטנה שלי, אחר כך ילדתי עוד ילדה, ילדה רביעית, היא עלתה, הלכה לגן, בלי שקל, תמורה. הדבר היחידי שהייתה מצטרפת אלינו תמיד בעסודות שבת, אבל היא הייתה באה כל יום שישי, הייתה ב-6 וחצי הייתה דופקת לי בדלת, עד 11 היינו מכינות את השבת ביחד, הייתה עוזרת לי לקלח, הייתה מבשלת, כאילו נני כזאת בתוך הבית.
הרגשת שבגלל שגדלת בקיבוץ, בעצם כישורי טקטוק בית לא ראית גם בשום מקום?
כן, בעלי לימד אותי את זה.
וואלה.
יש הרבה דברים שהוא לימד אותי, כי אמא שלו הייתה אישה חולנית, אז הוא לימד אותי לעשות כביסה, ולשטוף בית ידענו, היה לנו תמיד ביום שישי, ככה חילקו לנו בקיבוץ מגבים כאלה קטנים, וכולם היו שוטפים. דבר אחד שכן לקחתי, ואני מכירה על זה טובה, אני שם עם סדר, אני אישה שאוהבת מאוד שעון, כאילו סדרים. בקיבוץ היו המון סדרים, היה 8 שינה, 8 קימה, 12 ארוחת צהריים, וזה היה לי מאוד, זה לקחתי הביתה. הילדים שלי היו יודעים מתי קמים, מתי יושנים, מתי, זה כן, היה לי ככה איזה לארגן, ככה סדר יום, יכולתי.
ומה קורה? פתאום.
והעניין הזה של הנפילה הכלכלית, זה היה בזה המון מתנות. גם הייתה את המתנה הזאת שהיא עזרה לי, אבל גם היה המון מתנות של יד השם, של לראות את יד השם מול הקושי לגדל ילדים, מול הקושי, כי היינו, לא נעים לי אולי, כאילו היה המון המון התעסקות בנושא הזה, איך להתרומם מחדש.
כלכלית.
כלכלית, כן. בתוך כל הסיפור הזה לא המשכנו את החיים, המשכנו לחיות. דבר אחד אני רוצה להגיד פה להורים, מאוד מאוד חשוב, שאם לא לתלם את הילדים, אם הבגדים לא, להשאיר להם תמונות עם ילדים מתוקתקים ומסודרים, שהם יהיו גדולים, אז הם יראו שהם היו לבושים כמו שצריך. לא היה לי את, בגלל גם הקיבוץ, היה לי את המחשבות, כל הזמן אמרו, אמא, איך צילמת אותנו, איך הלבשת אותנו, איך עשית לנו ככה, איך, אז זה גם היה קושי, אבל גם זה קצת חוסר מחשבה, אז אמרתי, זה טיפ כזה של להזכיר, להשאיר זיכרון טוב לילדים.
נפלא טיפ. נפלא טיפ.
גם אם ההורים עוברים איזשהו תהליך, איזשהו קושי, להשאיר לילדים זיכרון טוב, לא זיכרון ככה מהמקום הלא טוב. ואז כן, ואז ילדתי עוד ילדה, ואחר כך כבר הגעתי לגיל 45, וכבר היינו בסוף המצב הכלכלי הקשה, וראיתי שכל החרדיות יולדות ילדים בגיל הזה, ואני אמרתי, גם אני רוצה עוד ילד. הלכתי לרופא, הוא אמר לי, אל תלדי, לא כדאי לך, אל תלדי. אז אמרתי, לא, כל החרדיות, ואני מאמינה, ואני מאמינה בבורא עולם, זה גם כן פה, לא לדחוק את השעה, תקשיבי לרופא, תהי בענבה. תמיד אנשים, לא בכל גיל את יכולה להביא ילד לעולם. אני לא, רק מה שהקדוש ברוך הוא, ואפשר לבוסי ניסים, ומההתחלה ראיתי שהעובר לא תקין, מרוב זה שהכרתי. ואחרי גם כמה חודשים הלכתי לבדיקה, באמת היא הייתה קטנה, והיה ממש התמודדות כזאת קשה, להשאיר את הילדה, אולי הלכתי דווקא לרבנית קניאבסקי, עם אביטל יוגל, והיא הזכירה אותך.
רבנית?
כן.
יו, רגע.
כן.
איזה כיף לי.
כן, זה היה די בסוף, כי היא הייתה, הזכירה את זה חצי שנה לפני שהיא נפטרה, והיא אמרה לה, אביטל, את מאוד דומה לאפרת. אז היא אמרה לה, כן, אנחנו חברות טובות, והיא אמרה, יהיה בסדר, את יודעת, יהיה הכל בסדר, אל תדאגי, יהיה בסדר. ובאמת אחרי זה 9 חודשים הגעתי לבית חולים, ולא היה דופק. הילדה נפטרה שבוע לפני הלידה, ואני זוכרת שבאתי אלייך, אז באתי אלייך לאיזה הרצאה שעשית על הסיפור האישי שלך.
אז לא, בעצם?
אז דיברתי על הרעשי רקע, אני רוצה להגיד שהייתי חולה בסרטן, הגעתי לבית חולים וגילו את המחלה, והתובנות שספגתי מהכוח הרוחני, מהרב שלום ארוש, ובעיקר מהתובנה הזאת, שאדם עובר מסלול חיים, וזה המסלול חיים שלו, ויש עוד תובנה שהיא מאוד מאוד חשובה בשבילי, זה שגם במצבים האלה, אדם יכול להחליט מה המצב רוח שלו, ואיך הוא משפיע עם המצב רוח שלו. אני בסוף כן הלכתי לבר מצווה, וכשנכנסתי לאולם, החלטתי שאני לא מסכימה שיהיה מדיכאון, אז פשוט באתי בשמחה, ושמחתי את כולם. אז
עברת. בואי נגיד שעברת.
כן, הרגשתי שאני לא אומרת שעד היום אני לא במצב, אבל כל פעם אני נזכרת שאני צריכה להיות מונהגת, ולא באיזשהו מלחמה, ואיזשהו
ניסית על כפיו בעצם.
ניסית על כפיו, בדיוק.
שזאת כן. גאולה. זאת אומרת, פקטור בגאולה זה אחד, בואי נסכם. גם לא דיברנו על זה. טוב, בעזרת השם אולי פעם אחרת, שאת מפענחת ציורי ילדים.
כן.
אחת הטובות. את ממש מסתכלת על הציורים שלהם.
זה העניין של להיות מונהג, זה עניין שאתה מסכים להיות באיזון עם עצמך. והגרפולוגיה היא מהותה איזון. אז מצאתי קשר בין כל מה שעברתי למקצוע הזה, ורציתי מאוד מאוד, כמו שאני פה עכשיו רוצה לתת לכם את הכוחות שלי ואת התובנות שלי, רציתי מאוד מאוד, ואני רוצה מאוד לעזור לנשים, להגיע עם עצמם לאיזון. אז בעזרת השם, תעלו ותצליחו שלכם חג פסח, כשר ושמח.
אמן, אמירה, אמן, תודה שבאת אלינו.
תודה לכם, באמת, תודה, ממש תודה.
אני אוהבת, אני יודעת כמה נשים מבקשות להגיד את עצמם החוצה, כי יש בזה חסד גדול לנשים אחרות שנמצאות במצב אחר, ברגע אחר בחיים, ולתת ביטוי החוצה של ידע.
זה עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שאישה לא תתבייש, אם היא עברה מצב קשה, שתספר את זה, ואז היא תרגיש שהאיסורים שבאו לה לא סתם. זה תרפיה, זה גם מסייע למאזינים, וזה בעיקר מסייע לבעלת האיסורים. היא, כמו שעכשיו החיילים שלנו שנהרגו, אז ההורים שלהם אומרים שלא נרגיש שהם נהרגו סתם. צריך תוכן, צריך משמעות.
אז כל אישה שיש בה משהו להגיד החוצה, שתגיד אותו.
תגיד אותו.
החוצה.
תמצא איזה פורום ותגיד אותו. זה תרפיה בפני עצמה.
תראה, בגלל זה את סבא שלי עושה חדשות, אני מוציאה בדינר.
זה רעיון מעולה.
תודה. ניג'סתי לבעלי והוא שמע לי. יאללה. תודה, אמירה. אז אני מקריאה לסיום התוכנית שלנו. את התור מכתיפה מיתד נאמן השבוע. זה שהיה, שבוע שעבר. קושיות אישיות, שאלות של נשים לפני פסח. שאלות כמו מה? שאלות שבאות שוב ושוב, כל שנה בזו העונה. קושיות אישיות, פרטיות, חשובות. שאלות כמו, האם שמת לב שתמיד את מתחילה את ניקיונות הפסח באותו מקום חסר חשיבות חמץ, אבל בכל זאת מהווה אות פתיחה שאי אפשר לדלג עליו? ארון אמבטיה, מלא סבולים קטנים שסחפת ממלונות, קיווית שתצילי איתו איזה ילד שיקח את הסבון לטיול שנתי, אבל זה לא קרה. יש לך יותר מדי מאלה? שאלות כמו, האם אפשר כבר לזרוק את החפץ הזה מכאן? או שעדיין אנחנו צריכות לשמור אותו? כמה שנים עוד נשמור אותו? מה כל כך קשה בלזרוק אותו? האם להתייעץ עם הילדים אם לזרוק או לא? או לעשות את זה על דעת עצמי ודי? הם ממילא לא ישימו לב עד שיגיע היום הזה שהם ישאלו איפה זה ואתה סיפר צוף תמים של לא יודעת. שאלות כמו, מה הדבר הזה שאת כל כך מתלבטת אם לזרוק או לא? מה הוא מדבר אלייך? מה יש בדיבור ובזיכרון ממנו שאני עדיין צריכה בשביל האישיות שלי? ומה כבר קיבלתי ממנו ויושב מספיק חזק שכבר אפשר לתת לו לחפץ, כמו שסבתא שלי גניוש נהגה לומר, אפשר כבר לתת לו פספורט? שאלות כמו מה? שאלות כמו לדעת אחת ולתמיד מה משותף לכל החפצים שנעלמים לך בקלות, הפעם מעצמם, קלפן למשל, מה יש לו שהוא כזה חמקמק מספריים? שאלות כמו, למה מטאטא חדש או קף אשפה חדשה? בצבע שעוד לא קנית אף פעם? או חומר ניקוי שאת אוהבת? עושים בך שמחה שרק בנות מבינות? שאלות כמו, איך אנחנו אמורות להספיק את מבצעי הניקיון לחג כשבשוטף אנחנו באי ספיקה? שאלות כמו למשל, למה כשהילדים מתלוננים על משהו בתפקוד הבית את תמיד ישר נעלבת ולוקחת את זה פנימה אלייך? המקרר, אמא, תדעי, לא מקרר. השתייה לא מספיק קרה. מתי מזמינים שיפוצניק? למה הזרם של המים כזה חלש? אמא, למה את לא מתקשרת לעירייה כדי להגיד להם שמתונף פה בעיר? זה מפריע ללמוד תורה ככה. זה לא נעים ללכת לתפילות ככה. צלצלתי 4 פעמים בעניין מפגע בטיחותי תברואתי 1. הקלטתי את כל השיחות וכלום לא קרה. מבטיחה שאתקשר שוב, אכתוב, אצלם, אפרסם ולא ארפה. עזבי אותנו, בני ברק עם ילדות, הילדים עוד עונים לי. אבל איך את לא מתביישת להזמין לכאן את כל האורחים החשובים שלך האלה? שאלות כמו, איך ליצור לילדים שלנו תוך כדי ניקיונות, זיכרונות ילדות נעימים מהתקופה הזו, ולא להשאיר אותם עם סיוט של סמרטוט? שאלות כמו, כמה השתננו גם בסגנון שיטות הניקיון שלנו? האם השתכללנו? ויתרנו על אזורים? האם אנחנו מעיזות למכור לגויים יותר ארונות או פחות? האם הקשבנו באמת לכל גדולי ישראל שאמרו לאורך הדורות שאבק אינו חמץ, או שאנחנו ממשיכות להתעקש? שאלות על הנערות שלנו, הצדיקות שלנו, כמו כמה הן עוזרות במסירות נפש, כמה בלעדיהן בכלל אי אפשר, כמה יש המנקות בשמחה וכמה יש המקטרות, וכמה מותר להן גם לעזור וגם לקטר, כאילו שאנחנו לא גם עובדות וגם מתבחיינות, גם עובדות וגם דואגות לזה שכולם בבית ידעו כמה עבדנו קשה וכמה אנחנו ממוטטות, כמה יש נערות שיש להן תלונות על ההורים בכלל בתחומים אחרים, כמו למשל, האם ההורים משקיעים בהן מספיק זמן ומאמץ בבירורי שידוכים? וכמה הן מרגישות שצריך לעשות יותר? תבטיחו להן מה שנכון, שאין רגע ביום שאתן לא חושבות עליהן, ושיבוא יום שהן עוד יתגעגעו לשנים האלה בהן הן היו חלק מצוות הבית. שאלות כמו, אם יש עוד פרחי אביב בשדות וביערות, ואם עוד אפשר להספיק לראות? יש עוד טיפה, אבל לא כל כך, נבלו חלק, חכי לכלניות של שנה הבאה, מקסימום כנסי לחנות פרחים ותנסי לדמיון אפקט דומה. שאלות כמו, מה נלבש לסדר? ובאיזה צבע נערוך את השולחן? שאלות כמו, איפה השכנים בקצב הניקיון שלהם? והאם באמת אכפת לנו? שאלות כמו, איזה צליל עושה מצה עם אבוקדו? שאלות של אהבה לקראת הכנות של חג שכולו הגדי קשר של אהבה בין בורא אחד לאנשי עם הנצח שלו. כדליבה, רוצו לחבק את הילדים שלכם. רוצו לחבק את ההורים שלהם. רוצו לחבק את ההורים שלכם. אברהם ישחקוב, יעלי איבר צייטלין, כאן אפרת ברזל, להתראות.